כן, אנחנו בפרק נ"ב בעמוד קנ"ח, ואנחנו עסוקים בשאלה של ביטול מצוות. כלומר, האם ייתכן שמצווה מתבטלת, הלא אחד מהיסודות של האמונה היהודית? חתן יקר. באחד מי"ג עיקרים של הרמב"ם, זה שהתורה לא משתנה. והנה אנחנו רואים סוגיה מפורשת שמעסיקה אותנו כבר מהשיעור הקודם, סוגיה מפורשת בתלמוד בבלי במסכת ברכות, שמשתמע ממנה שיש מצוות שמתבטלות, למשל מצוות זכירת יציאת מצרים. עכשיו, מה שראינו במהר"ל בפעם שעברה זה שהמהר"ל מצמצם את ההיקף של השינוי. כלומר, אמנם הוא מקבל שמצוות זכירת יציאת מצרים מתבטלת לעתיד לבוא, כלומר שצריך להוריד את הפרשה השלישית של קריאת שמע, אבל זה לא מבטל מצוות מעשיות הקשורות ליציאת מצרים, למשל הנחת תפילין, אכילת מצה וכדומה, או אפילו אולי אגדה של פסח, אינני יודע, שהן מצוות המתחייבות מזכירת יציאת מצרים, אבל אינם, אבל חוץ מזה יש בהם גם מעשה. כן, זה מה שראינו בפעם שעברה. אנחנו בעצם בעמוד קנ"ט כבר הגענו. כן, בעמוד קנ"ט, בעמודה הימנית, בשורה, אני אגיד לכם בדיוק איזו, 2, 4, 6, 8, 11, ופירוש למען. כן, הרי מה שנאמר, יש הרי הצמדה של מצוות זכירת יציאת מצרים לאכילת מצות. איך כתוב? שבעת ימים תאכל עליו מצות, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. אז תאכל עליו מצות, זה מה שמחייב לאכול מצות. למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים, פירוש הדבר שיש מצווה לזכור את יציאת מצרים. אז ברגע שמתבטל החיוב לזכור את יציאת מצרים, האם יתבטל גם מצוות מצה? על זה אומר, לא, זה לא קשור. למה? פירוש למען בכאן, כמו בפסוק, בשרירות ליבי אלך, למען שפות ערבה את הצמאה, שאין פירושו שהולך בשרירות ליבו למען, במובן של כדי שיוסיף לו ערבה את הצמאה, אלא פירושו כאשר הוא הולך בשרירות ליבו, דבר זה הוא לספות ערבה את הצמאה. וכך פירושו כאן, שבעת ימים תאכל מצות, בשביל זה, תזכור עם צאתך, כל ימי חייך. כלומר, זה תוצאה נלוות למצוות אכילת מצה, אבל זה לא המקור של מצוות אכילת מצה, וכבר פירשנו בחיבור נצח ישראל. טוב, זה מובן? מה שהוא אומר כאן? כלומר, שיש להבחין בין המצווה המעשית לבין ההשלכה הזכירתית, שבאמת הזכירה יכולה להתבטל, אבל המצווה לא מתבטל. זה מתוך הנחה שהוא צודק. כלומר, מתוך הנחה, סליחה, שמצוות מצה איננה קשורה באופן מוחלט לזכירת יציאת מצרים. כן, בבקשה. בשביל זה הכוונה על ידי כך. על ידי כך, כן. כלומר, הביטוי בשביל זה פירושו על ידי כך. כן, בבקשה. טוב, המצוות שהן זכר ליציאת מצרים, זה גם שמה זה יותר פשוט. כלומר, הביטוי למען הוא היה זה שהיה קשה לנו. כי למען, הבנו שזה כל הטעם. מצוות שהן זכר, זה לא אומר כלום. למשל, השבת היא זכר ליציאת מצרים, אבל גם זכר למעשה בראשית. אז מי ערב לך שמצווה שהיא זכר ליציאת מצרים, איננה עוד בעלת משמעות נוספת. אה? כן, כן, ברור. לכן, טוב, האמת היא שיש מדרשים שבאמת הרבה יותר קיצוניים ממה שאומר כאן המהר"ל. יש מדרשים שאומרים שכל המועדים בטלים לעתיד לבוא. אבל גם אותם אפשר לפרש בכיוון מצמצם. זאת אומרת, אומנה כתוב, כל המועדים בטלים חוץ מפורים. אז אפשר לפרש, כי יש כאלה שפרשו כך. אפילו אם היו המועדים בטלים לעתיד לבוא, פורים לא היה בטל. טוב, אולי. אבל האמת היא שבאופן אבסולוטי, יש דרכים שמאפשרות, אבל זה, בדרך כלל לא מדברים על זה. יש דרכים שמאפשרות שינויים מפליגים בהלכה. במצב של סנהדרין לעתיד לבוא בלשכת הגזית. אבל הפוסקים לא אוהבים לדבר על זה, כדי שזה לא ינוצל לרעה על ידי הרפורמים. אני אביא לכם דוגמה של דברים שאסור להגיד. למשל, יש בתלמוד דיון בשאלה עד כמה הכוח של חכמים מתפשט כדי לעקור דבר מן התורה. למשל, אנחנו לא תוקעים בשופר בראש השנה שחל בשבת, למרות שהתורה אמרה שצריך לתקוע. החכמים מונעים את התקיעה מפני איזשהו חשש של הוצאה מרשות לרשות, שיוציאו את השופר ברשות הרבים בראש השנה, ולכן הם אוסרים. הרי התורה אמרה כן, ואתה החכם אומר לא. אומר התלמוד, יש כוח בידי חכמים לעקור דבר מן התורה בשב ואל תעשה. כלומר, למנוע ממך עשייה, זה אנחנו יכולים. זה כמו שקושרים לך את הידיים. אז בסדר, אז אתה לא יכול, אתה קשור לך את הידיים, אתה לא יכול לעשות שום דבר. אז זה אפשרי. רב חיסדא, אחד האמוראים, סובר יותר מזה, הוא סובר, סליחה, שיש כוח בידי חכמים לעקור דבר מן התורה בקום ועשה. כלומר שחכמים יכולים אפילו להדריך אותך לעשות דבר שהוא נגד התורה ממש, ואז זה אומר שהתורה מסורה לגמרי לחכמים. אמנם רוב הפוסקים לא פסקו הלכה כרב חיסדא, אבל יש קצת מהם שכן. וחוץ מזה, גם אם נאמר שאין הלכה כרב חיסדא, אם ירצה הסנהדרין בבוא הזמן לפסוק הלכה כרב חיסדא, מי ימנע בעדו? הרי הסנהדרין אינה משועבדת לפסיקת התלמוד, או לפסיקה של החכמים שבאים אחרי התלמוד. אז אם הם ירצו, יעשו מה שהם רוצים. או נגיד את זה אחרת, יש אפילו עוד דבר שאסור להגיד. אתם רוצים שאני אגיד לכם משהו שאסור, אבל אני מבקש לא לפרסם. למשל, יש במחלוקת בין התנאים, רבי שמעון ורבי יהודה. כן, רבי שמעון בר יוחאי ורבי יהודה בר אלעאי, נחלקים. האם דרשינן טעם הדקרא או לא? כלומר, האם אנחנו פוסקים הלכה על פי טעם הכתוב או שלא? למשל, כתוב לא תחבול בגד אלמנה. כלומר, אסור לקחת משכון מאישה אלמנה. למה? היא מסכנה, תרחם עליה, נכון? אבל אם היא אלמנה עשירה, היא מותר לקחת ממנה משכון או לא? מה? לא חילג. כלומר, אתה אומר כדעת רבי יהודה, שאומר, לדרשינן טעם הדקרא, וככה הלכה. לא משנה. לא משנה, אלמנה עשירה, אלמנה ענייה, לא לוקחים ממנה משכון. אפילו תהיה מיליארדרית, נכון? רבי שמעון אומר, לא, מה פתאום? זה שהתורה אמרה לו לקחת משכון מאישה אלמנה, כי סתם אלמנה היא ענייה, אבל אלמנה עשירה מותר. למה? אומר רבי שמעון, אני דורש טעם הכתוב. כלומר, הכתוב מתכוון שאני אבין אותו על פי טעמו. אז אמנם אין אנחנו פוסקים כרבי שמעון. אבל מה ימנע מהסנהדרין אם ירצה בבוא הזמן לפסוק הלכה כרבי שמעון? ואז נוכל גם לדרוש ההלכות על פי טעמיהם, ואז לשנות מתי שנרצה. נכון? אז כבר שתי אפשרויות. תפסוק כרבי שמעון, תפסוק כרב חיסדא, אתה יכול לקרוא לעשות שינויים מפליגים בהלכה. הסנהדרין גם יכולה להביע דעה שלישית, אם יראה נדרוש את הכתוב מחדש. הרי הרמב״ם אומר שאפילו חכם, אמנם אין בדין מבטל דברי בדין חברו, אלא אם כן גדול ממנו בחוכמה ובמניין. הרמב״ם אומר זה נאמר בתקנות, אבל בדרשות, אפילו בדין קטן יכול לדרוש אחרת מקדמוניו. אז אם ירצו לדרוש את הכתוב אחרת, יהיה אפשרי, אפילו לדעת הרמב״ם, לפי הכוזרי עוד יותר. כן? עכשיו, כל זה כמובן יכול לשמש לרעה. נכון? כלומר, יגידו אנשים, הנה, אנחנו חוזרים לארץ ישראל, אנחנו מרגישים שיש איזו התפתחות, משהו גדול, וזה קורה, אז הגיע הזמן לשנות בהלכה. כן, אבל לא הקמת סנהדרין. וגם אם תקים סנהדרין, היא לא בלשכת הגזית, בבית המקדש. אז אל תהיה לי פורמליסטי. אבל זה לא נכון. כי העיכוב הזה, שזה צריך לבוא מן הסנהדרין, הוא לא עיכוב פורמלי, הוא עיכוב מהותי. כלומר, זה שסנהדרין בלשכת הגזית במקדש, זה סימן שחזרנו אל איזושהי נורמליות כללית שמדריכה אותנו בכיוון הנכון. ואז אנחנו יודעים איזה שינויים לערוך ואיזה שינויים לא לערוך. אבל במצב שאנחנו לא נורמליים, כל שינוי מקלקל. כן. אבל כל הדברים האלה שאמרתי, אני מבקש לשמור אותם בשקט. כן? לא לגלות. כן.
אם אמרתי נכון,
תורת
ורב, יש שיטה שאומרת שאפשר לשנות גם את מה שכתוב בתורה לעשות ההפך. הרמב״ם בהקדמה של המשניות
מסביר
שמה שההלכה ברור שלו, מה שלא ברור אז אפשר ללמוד מתוך
13
מידות.
אתה מקשה עליי מדברים של הרמב״ם בהקדמתו למשנה תורה. אתה צודק, כי הרמב״ם פוסק לפי התלמוד. אבל הסנהדרין היא כבר לא תהיה משועבדת לפסיקה התלמודית, יכולה לעשות כמו שהיא רוצה. מה?
לא ברור.
למה זה לא ברור? תסביר למה זה לא נכון. כלומר,
הרי... סנדרים יכולים לקום בבוקר לגלד בראש ואומרים מהיום שבת,
העולה
זה שנתיים? לא.
רגע. אתה אומר ככה, האם סנדרים יכולים בוקר אחד לגרד בראש ולומר, מכאן ואילך, עורלה זה שנתיים? קודם כל, לגרד בראש בבוקר, אין שום בעיה. ואני אומר, אפילו אנשים שהם לא בסנדרים יכולים לעשות את זה. דבר נוסף, האם הם יכולים להגיד עורלה זה שנתיים? סתם ככה לא. אבל אם הם יחליטו לדרוש את הפסוק באופן שיומרו ששלוש הכוונה שתיים, וזה אפשרי, להסביר לך ששלוש זה שתיים, כמו שארבעים פירושו 39, אז הם יכולו לעשות את זה. דבר נוסף, יכול להיות שהם יגידו, אומנם שלוש זה שלוש, אבל אנחנו רואים לנכון, לפי תנאים X, Y וזה, יותר מהוראת שם. ואנחנו רוצים לעקור. לעקור דבר מן התורה בקום ועשה. כן? אז באופן עקרוני, זה לא בלתי אפשרי. כמובן שהחכמים, כיוון שהם נאמנים לתורה, אז בכל זאת התורה זה אומר להם משהו, הם לא יעשו סתם ככה על פי קריטריונים חיצוניים ליהדות. אבל אני אומר שהאפשרות של ההתאמה לשינויי התקופות, מה שהיום רק הרפורמים מדברים עליו, לך תדע, בבוא הזמן, מה זה יאמר? במיוחד אם רוח הקודש והנבואה יתערבו בדבר הזה, אז יהיה לנו אולי הפתעות. כן. אבל כפי שאמרתי, אסור לדבר על זה, כי זה פותח פתחים מסוכנים. כן, בבקשה. אגב, אתה צריך להביא לי קבלה, שכחת להביא. כן.
זה גם מסביר את העניין של יעקב שנושא שתי אחיות, בשר וחלב אצל אברהם.
לא, מה שאתה אומר, יעקב שנשא שתי אחיות, בשר וחלב אצל אברהם, כל זה זה לפני מתן תורה, זה לנו בעיה.
לא.
אבל זה שייך לו, כן. זה שייך לאותו הלך רוח, כן, ודאי. כן, בבקשה. הפרוזבול הוא עקיפה של מצוות לא תעשה. זה עקיפה. כן, עוקפים. יש דרכים לעקוף. כן. בבקשה. אולי להתיד עבוד נבטל את הפרוזבול. כן, כבר בתלמוד אנחנו רואים ביקורת נגד הפרוזבול.
זה בעצם, זה מה שאמר כרגע, ההבדר כיצד יכול להתחלל השינוי שהם יהיה הלכות של כבית הלל
להלכות
של
כבית שמי? כן, זה פשיטה. אם ירצו לפסוק הלכה כבית שמי לעתיד לבוא, בבקשה, שיפסקו. ואז ביצה שנולדה ביום טוב תהיה מותרת באכילה. איזה יופי. נוכל ביום טוב לקבל חביתה מביצה טריה. לא שווה? טוב. כן. יש שאומרים, ביצה שנולדה ביום טוב. ברוך הוא אומר לא תאחל, ברוך שמו אומר תאחל. כתוב, לא? ככה, במשניות. בית, ה, בית שין. טוב. אז איפה אלו? אז כאן, אבל כאן המהר"ל מסביר, כלומר, הדבר, נאמר, אמנם כל הדברים האלה שאני אמרתי, המהר"ל ידע אותם. אבל כיוון שאנחנו לא רואים צורך מיידי וברור לשינויים מפליגים, אלא פה ושם, תקנה ושם, דברים שגם בימי המהר"ל ידעו לעשות, לכן הוא מעדיף להסביר למען במובן של תוצאה ולא כטעם המצווה. טוב, ולי יראה. מה הבעיה? ולי יראה, דאף לבן זומה, לא שתהיה הזכרת יציאת מצרים בטלה. כן, עכשיו זה פה, זה פה צמצום יותר גדול, כי הרי פשט הגמרא שלפי בן זומה תתבטל הזכרת יציאת מצרים לגמרי, לעתיד לבוא. אבל המהר"ל מסביר שאף לפי בן זומה זה לא יתבטל, כי יציאת מצרים היא התחלת ישראל שהיו אל השם יתברך, ואין חילוק בין בזמן הזה ובין ימות משיחנו, ואין צריך ריבוי אל ימות משיחנו, שלעולם יש לזכור ההתחלה יציאת מצרים. רק שחכמים דרשו כל ימי חייך להביא לימות משיחנו. אם כן, סבירה להוד, הזכרת יציאת מצרים, כדי לזכור הטובות שעשה השם יתברך עם ישראל, ולכן נדיד הוא ימות המשיח ריבוי, שלא תאמר כי אצל הטובה הגדולה של ימות משיחנו, אין לזכור טובת יציאת מצרים, לכך צריך ריבוי. כלומר, הסיבה שחכמים חושבים שצריך ריבוי כדי להביא לימות המשיח, בגלל שהם חושבים שזכירת יציאת מצרים זה לזכור את הטובה. כיוון שהטובה בימות המשיח היא גדולה פי כמה וכמה מהטובה שיצאה לנו מיציאת מצרים, אז היה צריך לרבות שגם אז היא לא בטלה אותה טובה שנתן לנו השם יתברך ביציאת מצרים. ומקשלהו, ואלו אין לזכור טובת היציאה אצל טובת ימות משיחנו, דכתיב לא יאמר חי השם וגומר. שתראה כי טובת היציאה אין לה זכר כלל אצל טובת ימות משיחינו, אלא ודאי הזכירה של ההוצאה היינו שיש לזכור לעולם התחלת ישראל שהיו לעם השם על ידי היציאה, ובשביל כך המצווה לזכור יום היציאה, ואם כן לא צריך ריבוי. כלומר, לפי בן זומה, לפי הגמרא בעצם המסקנה, זכירת יציאת מצרים זה לא כדי לזכור את הטובה, אלא כדי לזכור שנהיינו עם השם. שזה משהו הרבה יותר מהותי מאשר הטובה שצמחה לנו. כלומר, הטובה, דבר שיש לו גבול. היותנו עם השם זה דבר מהותי. דמה ישנה ביאת משיחנו בזמן הזה? כי לעולם צריך להזכיר התחלת ישראל. רק לדברי חכמים, שהזכרת היציאה בשביל הטוב שהטיב השם יתברך עמנו, והאמינה שאצל הטוב שיהיה לישראל ימות משיחנו, אין להזכיר יציאת מצרים, לכן צריך ליבור כל ימי חייך. ועל זה מקשה, ועלו האמת, כך הוא, כי לא יהיה נזכר יציאת מצרים אצל גאולה האחרונה, שכל כך גדול תהיה גאולה האחרונה. ומתרץ, לא שלא ייזכר לגמרי, אלא שישעבוד מלכויות עיקר, אבל על כל פנים ייזכר יציאת מצרים על איבד איכו לאלמה. מפני שהוא התחלת ישראל שלקח אותם, ובשביל זה יהיה יציאת מצרים נזכרה. לומר את האמת, אני לא הצלחתי להבין את המעמד. לא הצלחתי להבין. הרי לשון בן זומה היא מפורשת, וכי מזכירים ליציאת מצרים לעתיד לבוא. לא, זאת אומרת, ועלו כבר נאמר, זאת אומרת, פי בן זומה ברור שלא מזכירים. כלומר, דימות המשיח, ברור שלא מזכירים. אז המהר"ל פה נותן פירוש שהוא באמת קצת דרשני. זאת אומרת, וכי מזכירים ליציאת מצרים בגלל הטובה. עד כדי שצריך ריבוי להשוות בין טובת, להזכיר את טובת יציאת מצרים לעומת הטובה של לעתיד לבוא. הוא מסביר שהקושיה של בן זומה איננה כפי שהבנו אותה. הבנו שהקושיה של בן זומה, כשאתה קורא בגמרא, אתה מבין שהקושיה של בן זומה היא שלעתיד לבוא לא מזכירים ימות המשיח, לא מזכירים יציאת מצרים כלל. נכון? ולכן המילה כל, שלמען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך, המילה כל משמשת ללילות ולא לימות המשיח. אבל וחכמים אומרים שכל זה להביא לימות המשיח. בגמרא מה כתוב? שבן זומה יקשה להם. איך אתם יכולים להגיד שלימות המשיח מזכירים יציאת מצרים? הרי לא כבר נאמר בספר ירמיהו כך וכך, שלא יזכירו. אז הם אמרו, לא שלא יזכירו בכלל, אלא שיהיה תפל. אז המהר"ל עושה מאמצים כדי להסביר שגם לפי בן זומה בכל זאת יזכירו יציאת מצרים, אבל לא כדי לזכור את הטובות שצמחו לנו מזה, כמה מעלות טובות למקום עלינו וכו', אלא לזכור שנהיינו עם השם, שזה דבר שצריך לזכור תמיד. אם זה כדי לזכור שאנחנו עם השם, לא צריך ריבוי בפסוק כדי לזכור את יציאת מצרים. מה שאין כן, אם זה בשביל לזכור את הטובה, אז כן צריך ריבוי בפסוק. כי הטובה של העתיד לבוא כל כך גדולה, שבאמת יש מקום לומר שהיא תבטל את זכירת הטובה. אבל לפי בן זומה, לא צריך. ככה הפירוש של המהר"ל. זה לא בלתי אפשרי, אבל אני הקטן לא זכיתי להזדהות. מה אני יכול לעשות? כן? אני פשוט כנראה עם תפיסה מוגבלת. מה?
אבל לא, אבל ביציאת מצרים זה לא רק... יש קצת של יציאה מגלות לגאולה, וגם יציאת מצרים, וגם גאולה האחרונה. ויש קצת גם של יציאת מצרים, זה עוד דברים, זה גאולה רוחנית. וגאולה האחרונה לא חייבת.
תסביר את השאלה, לא הבנתי בדיוק. אתה אומר, בגלל שיציאת מצרים היא גאולה רוחנית.
גם גאולה רוחנית.
נכון, נהיינו עם השם.
יפה.
נו.
וגאולה האחרונה היא לא, לא דווקא. היא גאולה בגלות לגאולה. אז מבחינת הטעם של
ה... רגע. לפי מה שאתה אומר, יציאת מצרים יותר גדולה. זה אף אחד לא חושב ככה בגמרא. בסוגיה כולם מסכימים, על פי הפסוק בירמיהו, שהגאולה האחרונה יותר גדולה. את אומרת שמצד הטובה שתהיה, אז גאולה האחרונה יותר גדולה. אבל מצד המהות, יציאת מצרים יותר גדולה. אפשר להגיד את זה. אבל זה מכניס קריאה, אופן של קריאת הגמרא, באופן שהוא קצת קשה. כלומר, זה בעצם בא להניח שבן זומה אומר באמת מה שהוא לא אומר בגמרא. כלומר, בגמרא משמע בפשטות, כלומר, קורא הפשוט, לא מבין ככה. אגב, אני לא היחיד, גם הרמב"ן הבין כמוני. כלומר, יותר נכון, אני זכיתי להבין כמו הרמב"ן, וכמו רבי יוסף אלבו בספר העיקרי. כן? כלומר, הקריאה של המהר"ל היא קריאה מחודשת, מה אני אעשה?
אנחנו למדנו שביציאת מצרים זה גם, לפני כמה שיעורים, זה סימן ל... יצאו מיצר הרע, יצאו מ...
כן, כן, יצאו מהרבה דברים, בסדר.
הגיעו למקסימום.
כן, אבל רגע, יש הבדל. יציאת מצרים יצאו מהרבה דברים, אבל חזרו אליהם.
בסדר.
והגאולה האחרונה יוצאים מכל הדברים האלה ולא חוזרו.
כל עוד לא הגענו,
אלא הדברים
הם
צריך
לזכור.
לא, אבל כשנגיע.
כשנגיע
פה. כשנגיע, אבל גם כשנגיע צריך לזכור. זה הבעיה. כן.
מה יש בו בן זומן לגבי ברכת המזון שמוזכר שם יציאת מצרים?
האם לפי בן זומן לעתיד לבוא בברכת המזון נוריד את האזכור של יציאת מצרים? זאת שאלתך?
כן.
מילה סתם שכן. צריך לבוא, לערוך הרבה שינויים בימות המשיח לפי בן זומן. בסדר?
כמו פרשה שנייה של קריאת שמע. שבה אנחנו אומרים שתיתכן גלות. גאולה אחרונה.
נו, אז מה?
אתה
רוצה גם פרשה שנייה של קריאת שמע לבטל? זה לא מצאנו בתנאים, מי שיאמר דבר כזה.
לא, אני אומר, על אותו יתרון של ברכת המזון, אז לפורט אתה
יכול
להגיד שגם פסוק שם,
הוא לא... כלומר, הפסוק בקריאת שמע, בפרשה שנייה של קריאת שמע, שאומר, ישמרו לכם זה, ושנצא לגלות, אז אתה אומר, זה גם לעתיד לבוא צריך למחוק, בגלל שזה לא יהיה רלוונטי. כן, ככה אתה אומר?
אולי בראש אותו...
ככה אתה אומר או לא?
כן.
אבל זה לא מצאנו בתנאים מי שיאמר את זה. כלומר, הוויכוח בין התנאים זה אם לבטל פרשה שלישית. פרשה שנייה לא מצאנו, מה אני אעשה? טוב, אבל איך תדע, אם יש סנהדרין שאלה רוח הקודש ותיסוק לרב חסדא ותעמד יקרא, מה אכפת לה שאין תנא שאומר את זה? כן. טוב. ובמסכת... כן, בבקשה.
מה, אין
לנו שם הסוגיה, אחרי שרפי התקשרת השאלה, אומר מה, באמת, כאילו שהחכמים אומרים,
לא, זה יהיה
את הפה,
אחרי זה
נחת,
מה ממשיך?
ונגמר שם הסוגיה שזה... לא, שם הסוגיה במסכת ברכות ממשיכה, שמביאים עוד דוגמה לזה, עוד שתי דוגמאות, לכך שדבר מתבטל, לא במובן של ביטול מוחלט, אלא של תפל. מביאים שם את הראייה, מי לא יעקב, יאמר עוד שמך של ישראל, ואף על פי כן קוראים לו יעקב. וגם, אל תזכרו ראשונות וקדמוניות, אל תתבוננו, הנני עושה חדשת התצמח, שזה כנגד שלושה מאורעות של יציאת מצרים, גאולה וגוג ומגוג.
יכול להיות שרב, כאילו, שרב...
בן זומן. מדוע לא קיבלו את הבת קול בנושא תנורו של הכנעה? מסיבה פשוטה, לא רצו לפסוק על פי בת קול. כלומר, היה רוב לדעת רבי יהושע שהחליט שאין פוסקין הלכה על פי בת קול, ואז לכן רבי אליעזר שכן סבר שפוסקין הלכה על פי בת קול, היה במיעוט באותו יום. זה הסיבה. אבל מה? יש סוגיות הפוכות בתלמוד שבהן משתמע שפסקו הלכה על פי בת קול דווקא. למשל במסכת עירובין, מצאנו שנחלקו בית שמאי ובית הלל הלכה כדברי מי, עד שיצאה בת קול ואמרה הלכה כבית הלל. אז אתה רואה שבמסכת בבא מציעא כתוב שלא פוסקים על פי בת קול, ובעירובין שכן פוסקים על פי בת קול. איך מיישבים? יעיין הכבודו ביבמות דף י"ד עמוד א', בתוספות דיבור המתחיל רבי יהושע. טוב, הכוונה היא שהרב אמר שכשתחזור הנבואה ניתן לבצע שינויים בהלכה. אם כן, היה צריך לשמוע לבת קול. זה לפי מי שאומר שהנבואה יכולה לשנות הלכות. לפי מי שאומר שהנבואה לא יכולה לשנות הלכות, אז לא. וזו מחלוקת בין הרמב״ם לבין רבנו תם. השאלה, האם אנחנו נכריע כדעת הרמב״ם שהנבואה איננה מתערבת בהלכה? או שאנחנו נכריע לדעת רבנו תם ורבי יהודה הלוי שהנבואה כן יכולה להתערב בהלכה. מה צריך לעשות כדי להכריע בזה? אבל איך נדע מה הסנהדרין תאמר? מה? כשיגיע תאמר. ואם אני רוצה לפני שהסנהדרין תבוא? אני קורא ברב קוק, והרב קוק אומר שאכן הלכה כרבנו תם בזה. טוב, בגלל זה גם אנחנו פוסקים הלכות לפעמים על פי רוח הקודש. למשל, אף על פי שמרן הבית יוסף כתב שאישה אינה יכולה לברך על מצווה שאיננה חייבת בה, כי הרי היא לא צוותה, אז איך תגיד וציוונו? בכל זאת אנחנו פוסקים נגד דעת מרן, בגלל שבשאלות ותשובות מן השמיים לרבי יעקב מרוויש אמרו לו מן השמיים שאישה כן יכולה לברך, נכון? ולכן נהגו אמותינו הקדושות הספרדיות לברך על הלולב וציוונו.
אבל זה קשה, אתה לוקח משהו שהוא ברור, משהו שמן השמיים, מן השמיים לא ניתן לבקר. מה שברור ברור, יש מסורת, יש קבלה, יש כללי משחק. מה מישהו מוציא ג'וקר ואומר מהשמיים אמרו לי,
אז שייך אותו,
זה לא
מחפיא אותי. למה לא? לא, מה שאמרו בשוק מן השמיים זה להכריע בין הרמב״ם לרבנותם. הרבנותם אומר שהיא יכולה לברך, הרמב״ם אומר שהיא לא יכולה. עכשיו, מרן פסק כדעת הרמב״ם, והוא לא ידע את התשובה הזאת בשוק מן השמיים. הרדב"ז גילה את התשובה הזאת.
השאלה אם שייך בכלל המושג שוק מן השמיים, אז אני שואל,
לא... השאלה אם יכול להיות בכלל דבר כזה שוק מן השמיים, זה עוד מחלוקת. כן? מי שכתב את השוט מן השמיים חושב שהוא כן יכול.
בסדר.
נו, מה זה בסדר? הוא אחד בעלי התוספות, הלו, אדוני. אל זלזל.
הרב היה הולך לרופא שעושה שוט מן השמיים?
האם הייתי הולך לרופא שעושה שוט מן השמיים? אם הוא היה מקבל תשובות נכונות, אז כן. עכשיו, יש רופאים שאין להם שוט מן השמיים, והם עושים על פי שכלם, ואפילו אליהם אני הולך. טוב.
מי זה שוט מן השמיים?
שוט מן השמיים זה רבי יעקב ממרוויש. אחד מבעלי התוספות. איך דברי הרב על היכולת של הסנהדרין לשנות תורה גם בקום עשה מתיישבים עם העיקר של הרמב״ם שתורת משה לא תשתנה לעולם? האם לסנהדרין מותר לכפור באחד מעיקרי האמונה? ודאי שלא. מה שאני אמרתי, הכל זה במסגרת ההלכות המקובלות מדור לדור, שהסנהדרין הם אלה שמופקדים לדרוש את התורה. אני לא מבין את הבעיה בכלל. טוב. אגב, הדברים שלי זה לא רק דברים שלי, יש לי מקורות למה שאני אומר. כן. רק שאני לא יכול לגלות אותם בשלב הזה. כן.
מה כן המסגרת שמחה בסנהדרין גם לעתיד לבוא? אבל אני מניח שזה לא...
מה המסגרת שמחייבת הסנהדרין לעתיד לבוא? התורה. יש בגמרא דיון לגבי דבר שהצדוקים, אם הסנהדרין טעו בדבר שהצדוקים מודים בו. למשל, הצדוקים מסכימים שאסור לאכול חלב. והסנהדרין יום אחד, בטעות, לא יודע, התפלק להם, אמרו חלב מותר. פתאום מישהו אומר להם, אה, לא, כתוב בתורה אסור לאכול חלב. מה באמת? זה נקרא טעות שחוזרת. כלומר, אין נשמוע לסנהדרין בדבר כזה. כלומר, יש גבולות. אז בשביל זה יש מסכת שלמה בתלמוד, קוראים לה מסכת הוריות. תלמד אותה, בכיף. יש עליה פירוש נפלא שכתב אחידה. שנקרא שער יוסף, ששם כמעט הוא לא ישיר פינה שצריך עוד לבאר. בסדר? טוב. ובמסכת, אבל נמשיך, כן? במהר"ל. ובמסכת נידה. פה זה הסוגיה, אחת הסוגיות הרציניות בנושא. בגד שעבד בו כלאיים. הרי לא ימכרנו לנוכרי. מה זה עבד בו כלאיים? בטעות, ככה השתחל שם כמה חוטים של פשטן לתוך הצמר, לא מצליחים לזהות איפה זה נמצא. בקיצור, זה בגד שעטנז. לא ימכרנו לנוכרי. למה? כי אחר כך הוא ימכור אותו ליהודי, כי הרי אי אפשר לראות אם יש שם כלאיים. אנחנו חוששים שיהודי יבוא לקנות ממנו, לכן אל תמכור את זה לגוי. ולא יעשינו מרדעת לחמור. למה? לכאורה החמור הוא לא חייב בכליים וקצת קר לו וזה מחמם אותו. מה? לא, אבל המרדעת זה בעיקר בשביל החמור. אבל מה? אני עלול גם לשבת עליו. אבל עושה אותו תכריכים למת. כן? כלומר, זה מותר לעשות תכריכים משעטנז. למה? הוא לא ימכור את זה ליהודי, לא נרכב עליו, אז זה מותר. כן? טוב. אמר רבי...
זה בצד של בביתים חופשי.
מה?
אבל
כן, במיתים חופשי.
כן,
כיוון שבמיתים חופשי, ואין חשש שניקשל בזה, לכן מותר. אם היה חשש, למרות שבמיתים חופשי אנחנו ניקשל, אז היינו אוסרים גם את זה.
אבל זה לא הנאה גם לחי?
איזה הנאה לחי? כאילו
למי שכוח אותו.
אבל זה לא הנאת לבישה. יש הנאת לבישה היא האסורה. סתם ליהנות, למשל, יש לי, אני יודע, שטיח קיר משעטנז, מותר.
כשהוא יושב על המרדת.
מה?
כשהוא יושב על המרדת.
על המרדת לכן זה אסור. נכון. אסור. לכן אסור.
זה לא לדרך לבישה.
ולכן לא יעשינו מרדת לחמור. אבל תכריכים...
זה לא לבישה.
זה כן, זה כן לבישה, בגלל שהוא מתחמם מזה. כן. יש חום, איזה חימום לגוף. אז יש צד של הנאה. אבל עושה אותו תכריכים למת. אמר רב יוסף, זאת אומרת מצוות בטלות לעתיד לבוא. כן, כלומר, מה... טוב, שם פה המהר"ל מקצר את דברי הגמרא, בגמרא שם יש דיון, שנכון שהמת פטור מן המצוות, אבל מה יהיה בתחיית המתים? הרי אני קובר בן אדם, אני לא יודע, אולי עוד רבע שעה יש תחיית המתים, בינתיים הבן אדם יקום, התכריכים לא יתקלו, אבל אני מכשיל אותו באיסור שעטנז. כן? ככה שואל התלמוד, אומר, אז רב יוסף אומר, מצוות בטלות לעתיד לבוא. כלומר, בתחיית המתים אין יותר מצוות, ולכן יהיה מותר לו ללבוש שעטנז. ופליגי דרבי ינאי, כלומר רבי ינאי חולק על זה, דאמר רבי ינאי, לא שנו אלא לסופדו, כלומר, להספיד אותו כשיש עליו שעטנז זה מותר. אבל לקוברו אסור, ומזה מוכח, כך צריך לקרוא, שהמצוות בטלות לעתיד לבוא. כן? הנה, אתה רואה? מצוות בטלות, הרי רב יוסף אומר מפורש. מה? רבי ינאי חולק על זה. רבי ינאי אומר... כלומר, מותר כשאני מספיד את המת, בזמן ההספד, לשים עליו בגט של שעטנז. לא, 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 לא. מותר לשים עליו בגט של שעטנז, כי... הרי יורידו את זה אחרי ההספד. זה לזמן קצר. אז אנחנו לא חוששים שפתאום תהיה תחיית המתים, וגם יהיה, אז מיד יורידו את זה. אבל לקבור אותו בבגד של שעטנז, רבי ינאי אומר שאסור. כי אז לא תוכל להציל אותו ממכשול, ולכן רבי ינאי סובר שמצוות לא בטלות לעתיד לבוא. אז מה זה אומר? שרב יוסף סובר שכן, ורבי ינאי אומר שלא. בסדר?
מה הלכה?
הלכה כרב יוסף. כי הרי כל מקום שכתוב ופליגה דרבי פלוני, זה בדרך כלל לומר שהוא לא הלכה, שהוא דעת יחיד. כלומר, הוא פליגה דרבי פלוני. כן, יש על זה, אני חושב שכתב על זה הרב ראובן מרגליות, נדמה לי, שמקום שכתוב, לא, הרב קפח. הרב קפח, יש לו מאמר שלם על אופליגה. שם הוא מוכיח שאופליגה זה דווקא הדעה שלא נפסקת.
שלא נפסקת.
שלא נפסקת, והרשב"א, זיכרונו לברכה, פירש. מה שאמר מצוות בטלות לעתיד לבוא, היינו אחר המיטה מיד בעולם הנשמות. הטעם, כמו שמפרשם, כיוון שמת אדם נעשה חופשי מן המצוות. ומה שאמרו בעבודה זרה, בפסוק היום לעשותם ולא למחר לעשותם, היום לעשותם ולא היום ליטול שכרן, כל זה הוא בעולם הנשמות. מה? אבל לא בזמן התחייה. הנה הוא אומר את זה בהמשך. וכל שכן לימוד משיחנו. שהרי אמרו אין בין העולם הזה לימוד משיחנו, אלא שעבוד מלכויות בלבד, ואיך סלקה דעתך שיהיו המצוות בטלות לימוד משיחנו, כך כתב הרשב"א ז"ל. כן, מה אתה אומר? כן, כלומר הרשב"א סובר שכל פעם שיש גוף לאדם, לא משנה אם זה בתחיית המתים או בעולם, או בעולם הזה, אין ציור של ביטול המצוות כלל. ורק מה שאמרו ביטול המצוות זה לנשמות, בעולם הנשמות ששם אין גוף. כן.
אז מה רבי ינאי סובר שבעולם הנשמות
יש ציור של שעטנז? כן, דברי הרשב"א תמוהים, נכון? באמת תמוה מאוד הרשב"א.
לא התייחס לגמרא בכלל.
לכאורה הוא לא התייחס לגמרא. טוב, יכול להיות שהרשב"א ענה לאנשים פשוטים ששמעו את המשפט הזה מצוות בטלות לעתיד לבוא, אז הוא רצה להרגיע אותם. הוא לא נכנס לסוגיה של הגמרא בכלל. אבל בפשטות, בתחיית המתים, אין מצוות. טוב, כן.
אני יכול להסביר שקוברים נפטר עם הטלית שלו שפוסלים אותה.
אותה שאלה, איך אפשר לקבור מת בתנית פסולה? הרי אני מכשיל אותו, יקום לתחייה, פתאום אין לו תשעות... לא, אבל התנית פסולה זה בסדר. הוא לא חייב בציצית, מה הבעיה? אז מה אם הוא יקום? אז היא לא תנית פסולה, מה הבעיה? לא מבין, גם עכשיו מותר ללבוש תנית פסולה. רגע, רגע, מה?
שהמצוות לא
התבטלו. לא, אבל סליחה, אני חושב שכבודו, במחילה מכבודו, אומר דברים שאין להם שחר כלל. שהרי... מותר ללבוש, גם עכשיו, תלית פסולה.
כלומר, בקצציות אין לבוא שהוא לובש?
תלית פסולה, הכוונה שפוסלים את התלית. שחותכים, שקוראים את אחד מהקצוות. בגד כזה פתוח. מה? מה?
אני באתי שמוצאים
קצציות. יש כמה אופנים. אחד האופנים זה שקוראים את האר. אתה אומר, נכון, לפי מי שמוציא את הקצציות, אז יהיה פה בעיה.
אז תלית עם ארבע כנפות שהיא חייבת.
נכון, באמת יהיה קשה, נכון, טוב. אבל קודם כל הרשב"א, אני לא בטוח שהוא הסכים לזה שיקברו בטלית. יכול שהוא לא הסכים. הרי יש שיטות שונות בראשונים. למשל פה חברה קדישה של האשכנזים בירושלים, הם עושים את המוות, תרתי משמע, למי שרוצה לשים טלית בקבר, לא מרשים. כן? אז בשביל זה הם כחברה קדישה, לא? אולי תדיקו את המסגן, אני לא מבין מה יצא. טוב, מה? לא יודע. כן, והביא ראיה לזה, דאם לא כן, רק פירושו, מה שאמר היום לעשותן ולא מחר, היינו לזמן התחייה, למה מקשה בפשיטות, ואמר רבי יהושע בן לוי, היום לעשותם כאילו אין חילוק, והרבי ינאי לספיר עלי לקוברו, אסור, סבר המצוות, אין בטלות לעתיד, ולכן אסור לגבור בבגד גיליים. כלומר, קשה לו, הנה, אמר על מה מביא את כל הקושיות שאתם מביאים. בסוגיה בגמרא כך הוא, בגד שעבד בו כלאיים לא ימכרנו, אבל עושה אותו תכריכים למת. אמר רב, זאת אומרת מצוות בטלות לעתיד לבוא. הוא אומר, הוא מדבר אפילו בזמן התחייה. דרב יוסף עתה בא להשמוע עינן, ללמדנו, דמצוות בטלות לעתיד היינו לזמן התחייה. כשיעמדו המתים, לא יהיו המצוות נוהגות. דאם לא כן, כיוון דקיים עלן בגד הנקבר עם המת עולה עמו לעתיד, ואף על גב דמת פטור מן המצוות. הרי כשיעמוד המת, יהיה חייב במצוות, תחרים עצמם. שהם למת, הם בשביל התחייה, להודיע כי אין המת כמו הבהמה, שאין לו תקווה ותוחלת. אבל הוא חוזר להיותו כאדם שהוא ישן, וחוזר לעמוד. כדכתיב, הקיצו ורנו שוכני עפר. כן? כלומר, זה שקמים עם הבגד, זה לא סתם, אלא כדי להראות שיש רציפות בין העולם הזה לבין עולם התחייה. שלא תאמר שהמוות זה תעודת כישלון. האדם לא הצליח בעולם הזה, אז המיתו אותו עכשיו, החיו אדם אחר. לא, זה אותו אדם. כלומר, יש איזו רציפות בין חיי העולם הזה, עם הכישלונות שלהם שמחייבים מוות, בכל זאת יש לזה המשך בתחייה. הרי שקרא אותם, הכתוב, ישנים. ולפיכך לא היה ראוי לעשות להם תכריכים של כליים, אם לא היו המצוות בטלות לעתיד. אז אם כך, אומר המהר"ל שבתחיית המתים כן בטלות המצוות, אבל בתחיית המתים זה עולם אחר. רק שנייה. בוקר טוב, בוקר נפלא כבוד הרב. שאלה, הרב אמר פעם הסבר שמצוות בטלות ולא מבוטלות. הכוונה שיש דברים נשגבים יותר ביחס למצוות, אך זה לא אומר שלא יצטרכו לקיים מצוות, וזה לא שאין מצוות כמו שהרב כרגע אומר. איך? נכון, זה פירוש אחר שאמרתי. בבקשה.
אולי
השאלה
לא
קשורה
לנושא,
אנחנו
מדברים על תחיית המתים,
כן.
שמתעורר, האם שעת נס, בלי שעת נס, יכולה אישה להתעורר בתחיית המתים לשיטה הזאת, נסוע אל ארבע גדולים.
אתה אומר ככה, אם אנחנו מתייחסים לתחיית המתים בכזאת ממשות, של עד כדי שאלה אם מותר לשים לו תכריכים של שעת נס או לא, אז זה ממש תפיסה שדומה לחיים שלנו. ואז יוצא לפי זה שאישה תתעורר עם ארבעה בעלים. נכון? זה בלתי אפשרי. שניים, כן. אבל יותר מזה לא, בגלל שהיא קטלנית. טוב, תלוי איזה מצב. כן. אבל, בקיצור, יש אפשרות כזאת. נכון. אבל זה בדיוק מה שהגמרא עונה לך. כשהיא אומרת, מצוות בטלות לעתיד לבוא, היא אומרת לך, אל תשפוט את תחיית המתים כמו החיים שלנו. כלומר, בשאלה של הגמרא, אם, כשהגמרא שואלת אם לחשוש לתחיית המתים, אם שעת נז או לא, אז בשלב הזה של דיון הגמרא, מתייחסים לתחיית המתים כאל עולם שממש דומה לשלנו. אבל כשהגמרא עונה מצוות בטלות לעתיד לבוא, אז זה כבר אומר שהעולם של תחיית המתים לא דומה לעולם שלנו. ואז אין שום קשר לשאלה של כמה בעלים. כן? זה כמו שיש... רגע, 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 רגע. שאלו, למשל, את רבנו סעדיה גאון בספר אמונות ודעות, שאלו אותו, אישה שהתחתנה עם שני בעלים, למי היא חוזרת בתחיית המתים? לראשון או לשני? ואז רב סעדיה גאון ענה שלוש תשובות. תשובה ראשונה שהיא חוזרת לראשון. תשובה שנייה שהיא חוזרת לשני. תשובה שלישית, משה ואהרון יהיו שם, אז תשאל אותם. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שרבנו סעדיה היה לו חוש הומור. כלומר, מה הוא רצה להסביר לשואל? אתה דן על תחיית המתים במושגי החיים של כאן. אין לך מושג על מה מדובר. נאמר ככה, המושגים שיש לנו על תחיית המתים הם בערך כמושגים שיש לעובר במעי אמו על החיים שאחרי הלידה. אולי יש לו איזו אינטואיציה כוללת שהוא הולך למשהו. זה בערך מה שהוא יודע. מעבר לזה הוא לא יודע. אולי יש לו אינטואיציה שזה קצת יותר גדול ויותר רחב. זה מה שהוא יודע. ברור? אז בערך תחיית המתים, איך אתה שופט? זה התשובה של הגמרא כשאומרת מצוות בטלות לעתיד לבוא. זה לא שהיא נשארת בהבנה הפורמלית שזה בדיוק כמו העולם שלנו ולכן יש שאלה עם השעת נס. מובן? כן, בבקשה.
מה זה מצוות בטלות
ולא
בוטלות?
ולא? בוטלות. בטלות הכוונה שמפסיקות.
ולמה בוטלות?
לא השתמשו בביטוי מבוטל. מה הבא?
לא, אני אתם תשובה
לאינטרנט.
לא? בשאלה שלה באינטרנט, הרב אמר...
לא הייתה שאלה, לא הייתה שאלה כזאת. שמה? לא, זה לא נכון. לא, רוצה להסביר אותך. אני בכלל לא הזכרתי את זה. לא הזכרתי את ההבדל בין בטלות למבוטלות. אתה פשוט ממציא דברים שאני לא אמרתי, אני מצטער.
אם אבא מגיד לי, לא זאת אומרת, פרשן זה... אז פרשן אומר את זה, אבל למה לא מובן פה? פרשן שאומר שלעתיד לבוא, מה שאומרים בטלות, זה המצוות קיימות, רק שהן יהיו קהות ביחס למה שזה...
זה מה שהביאו פה באינטרנט. מישהו שאל... מדוע אני לא מביא כאן בשיעור הזה את הפירוש שאמרתי בפירוש, בשיעור אחר, שבטלות הכוונה שהן בטלות לעומת הגודל של ההתעסקות. שבמקום שיתעסקו במצוות, יתעסקו בדברים יותר גדולים, והמצוות יהיו בטלות במובן של תפל. נכון? ברור. למה לא הבאתי את זה? כי זה לא, כי המהר"ל לא מביא את זה. חוץ מזה שזה ודאי לא פשט הגמרא. כי הגמרא רוצה לפתור משעת נס. זה שמעתי פעם, לא זוכר ממי, את הפירוש הזה. כן. שלום הרב, האם המצוות לא הן שמשתנות אלא אנחנו משתנים ובהתאם לכך הבנתנו את תוכן המצווה שהרי הכל מתורגם לפי הבנתנו? תודה. כן, זה המשך השאלה הקודמת. הלאה. כן. אז אם כך, אומר המהר"ל, תחיית המתים זה באמת עולם אחר. יש ויכוח בין שני תאומים ברחם אמם. ויכוח ידוע, מובא בספר גשר החיים. כן, ויכוח, שני תאומים מתווכחים האם יש חיים אחרי הלידה או לא. האחד אומר יש חיים יותר גדולים, יותר רחבים, יותר מלאים אחרי הלידה. והשני מקשה לו קושיות, אומר זה לא יכול להיות. א', שם אין חבל טבור, אז ממה ניזון? ושם אין נוזל שפיר, אז אנחנו נחנק שם באוויר הזה. ואנחנו נקבל מכות מכל החפצים החדים שיש שם. ושמה הטמפרטורה נמוכה מאוד, פה זה 37 מעלות, בחוץ שמעתי שלפעמים זה 0 מעלות, אנחנו נקפל למוות. ועוד כמה וכמה קושיות, ומלבד זה, אנחנו רואים שכל מה שיורד למטה בחור השחור הזה לא חוזר לעולם. אחרי 9 חודשים מגיע הזמן לצאת, זה שמאמין בחיים שאחרי הלידה יוצא, וכולם אומרים, איזה חמוד הוא דומה לסבתא שלו, ויש לו את האף של הבן דוד שלו. נכון? והשני אומר, אני לא השתגעתי, אני נשאר פה. זה בערך כך, אפשר להבין, זה גם מראה את ה... זה נותן מושג קצת על יחס האמונה והמשכיות החיים, אבל יחד עם זה, זה גם מראה שמהו אופי התפיסה שלנו של קטגוריות אחרות של חיים. תחיית המתים בסדר, אבל איך חיים את זה? אין לי שום מושג, הרי אני מעולם לא חוויתי חיים שאין עימם מוות. אני לא יודע מה זה. אני מכיר חיים שהם הפך המוות, שהם התגברות על המוות. אבל חיים שאין עם המוות, אין לי מושג מה זה. אבל... אלא מה? אני כן יודע שיש שותפות של הגוף, יש שותפות של הנשמה. איך? לא יודע. לא חוויתי את זה.
זאת אומרת, גם כל אלה הבנות אינטואיטיביות, זה לא דברים שאפשר...
לא, אנחנו יודעים, הרי אם, זה, אם אי אפשר היה להבין שום דבר, זה לא היה אחד מעיקרי האמונה. או? אם אי אפשר להבין בכלל מה זה תחיית המתים, אז זה היה מחוץ לספירה בכלל של התפיסה שלנו, זה לא, לא, אז לא היה, זה לא היה אחד מ-13 עיקרים. כן. אז יש איזה משהו. כן.
כן. המשל הוא של הרב?
המשל הזה, אמרתי, הוויכוח הזה בין התאומים. כפי שאני אמרתי, כשהתחלתי לספר את הסיפור הזה, מובא בספר גשר החיים, ואני אוסיף עכשיו כרך ג' בסדר? כדי שיהיה, כדי שתהיה הצדקה על החזרה עליו. טוב. אבל, ברוב היום, במהדורות הנמכרות, כרך א' וב' הם ביחד, וג' הוא כרך שני. אז, שלא תיבל. אולי אפילו לא, א' וב' ג'. א' וב' ג', נכון. א' בצד אחד, ב' ג' בנפרד. מי כתב את זה? מי כתב את זה? אוף, הרב יחיאל מיכל טוקצ'ינסקי. בסדר? איפה הוא גר? בירושלים. כן. כן, הוא היה חי, גר בלשון עבר, כן, בירושלים. כן, הוא היה, מה? לא, זה הבן שלו שמוציא את החובר, את הלוח ארץ ישראל. ואיפה הוא לימד? בישיבת עץ חיים. מי היה הרב שלו? הרב קוק. טוב, עוד משהו? טוב, איך קוראים קוטינסקי, עם ת' או עם ת'? עם ת', טוב. איך מסתדר המהר"ל עם מה שהרמב״ם אומר שהתורה הזו לא תשתנה לעולם, כלומר גם מצוותיה, וכל מי שאומר שתשתנה הרי הוא כופר בתורת משה וכו'. כן, זה משהו מסביר לך המהר"ל, שהדברים האלה לא נאמרו בתחיית המתים, כי תחיית המתים זה עולם אחר. הרי צריך להבין, הרמב״ם במורה נבוכים הוא מסביר מדוע אני סבור שהתורה לא תשתנה. הוא מסביר את זה, הוא אומר פשוט מאוד, התורה מתאימה לעולם במצב שלו היום, נכון? אז אומר, כולם מסכימים שכל זמן שהעולם לא השתנה, אין שום סיבה לשנות את התורה. ומאחר ואני סבור שהעולם לא ישתנה לעולם, אז אם כן, התורה לא תשתנה לעולם. כך אומר הרמב״ם. אם כך, מי שסבור שהעולם ישתנה, גם לפי הרמב״ם, זה יועיל לומר שאז התורה תשתנה. האם לפי שיטת הרמב״ם העולם קדמון? התשובה היא לא. הרמב״ם סובר,
אם הוא סובר שזה לא ישתנה, זאת אומרת מה שהיה שיהיה, אז מה שיהיה זה קדמון, זה מה יש.
הרמב״ם סובר שהעולם נצחי אך איננו קדמון. זה דבר פשוט שבפשוטים. הרמב״ם אומר שהעולם יש לו התחלה ואין לו סוף. אתה מכיר את המושג הגיאומטרי זווית? לזווית יש התחלה, אבל אין סוף. נכון? ככה הרמב״ם רואה את העולם. עכשיו, אני קצת מורח אותך, כי מצד האמת יש הרבה מה להתבונן שם בדברי הרמב״ם. מה המשמעות המדויקת של האמירות האלה. אבל לענייננו זה מספיק. ולכן הרמב״ם שסובר שהעולם, כפי שאנחנו מכירים אותו, הוא נצחי, לעולם ועד, ולא ישתנה. לכן בשבילו התורה לא תשתנה. אבל מי שסובר שהעולם משתנה, גם הרמב״ם ירשה לו לסבור שהתורה תשתנה במצב כזה. בסדר? בוקר טוב ומבורך כבוד הרב. אז איך הרב אומר שתי דעות נגדיות, אחת לשנייה, בנושא המצוות הבטלות, ובנוסף, איך יכול להיות חיית המתים אם יש גלגול נשמות? איך זה ייראה? כי הנשמה במהלך הדורות נכנסה לכמה גופים. טוב, מדוע אני אומר שתי דעות נגדיות אחת לשנייה בנושא מצוות בטלות? למה לא? מה, אנחנו לומדים תורה, תורה יש בה הרבה דעות. דבר נוסף, אנחנו גם לומדים מתוך כך גם מהי דעת המהר"ל. דעת המהר"ל, אגב, הוא צודק שמה שאמרו מצוות בטלות לעתיד לבוא זה במצב של תחיית המתים. מה הבעיה בו? מה? אפילו בגמרא ראינו מי שיכול לגבי זה, למה שלא נביא גם הדעות. דבר נוסף, איך יכול להיות תחיית המתים אם יש גלגול נשמות? טוב, זאת שאלה על תחיית המתים, זו לא שאלה על הנושא של מצוות בטלות. אז אנחנו לא נתייחס לזה. טוב, איפה אנחנו? ובמדרש, ומותר האדם מן הבהמה. עין רבונה ורבה אחד אמר שעשה לו קבורה, ואחד אמר שעשה לו תכריכין, עד כאן. כלומר, מה המותר של האדם? יש משהו באדם שאין בבהמה. אז או שזה הקבורה, שקוברים, כלומר, בעלי חיים לא קוברים. למרות שיש כל מיני אגדות על בתי קברות לפילים. נכון? אבל זה אגדות. לא, לא, מה? מה? לכלבים וחתולים לא, בני אדם קוברים חתולים וכלבים, אבל החתולים לא קוברים חתולים, נכון? וגם הכלבים לא קוברים כלבים. בכלל גם דבר מאוד מעניין, מתי התחילו בני אדם לקבור בכלל? מתי זה התחיל?
אברהם
אבינו
כבר קובר,
אברהם אבינו קובר, טוב, אבל יש ממצאים ארכיאולוגיים. קין קבר את הבל, לא מפורש, אבל אני אומר, מבחינת הממצאים הארכיאולוגיים שבידינו, מתי התחילה הקבורה אצל בני אדם? אני אגיד לכם בדיוק מתי. לפני 12,000 שנה, מקסימום. כלומר, האדם הניאנדרטלי הוא הראשון בתולדות האדם הקדמון שהתחיל לקבור. וזה תמוה מאוד. הרי לפי בעלי תורת האבולוציה, הראשית של הופעת יצור שדומה לאדם ואיננו קוף, זה בערך לפני מיליון שנה. ורק לפני 12,000 שנה, לפי הממצאים הפליאונטולוגיים, התחיל מנהג הקבורה. זאת אומרת שעד אז, והאנתרופולוגים טוענים שמנהג הקבורה הוא ראשית החשיבה המטאפיזית. כי הרי אין שום בעל חיים בעולם שקובר, ואילו האדם קובר. אז כאילו משהו התחיל לבצבץ באדם שיש משהו אחרי המוות, משהו צריך להישמר כאן.
ומה הקבורה?
לא, מה שאני רוצה לומר, 12,000 שנה זה לא רחוק. זה לא רחוק מאשר, זה לא כל כך הרבה ביחס ל-6,000 שנה. עכשיו, אנחנו עוד לא יודעים מה הייתה המשמעות של הקבורה אצל האדם הקדמון הקרוב אלינו. זאת אומרת שכשהתורה מדברת על אדם הראשון לפני פחות מ-6,000 שנה, בתור הראשון שראו להיקרא אדם, זה מבחינה מדעית גם כן מסתדר. כי לפני כן זה עוד לא האדם שאנחנו מדברים עליו. אין לו שום מושג מטאפיזי, אולי אין לו גם שום מושג מוסרי. כן? ברגע שמופיע האדם המוסרי, זה האדם הראשון. וזה היה לפני 6,000 שנה. בסדר? טוב. עד כאן להיום.